8:05 נכון להבוקר, יש תקלה קלה ברכבת הקלה שתחנך היום ברוב טקס. מדי פעם בלם החירום מופעל שלא לצורך, והנוסעים מתבקשים לפיכך להחזיק בידית שמעליהם בכל עת. ואני חשבתי לעצמי, אולי מישהו מוכן לסדר לנו כזאת תקלה ברמה הלאומית למדינה כולה, בלם חירום שיופעל אוטומטית ויעצור אולי את הנפילה. עוד מעט נהיה עם דוקטור אייל חולטה, עד לא מזמן ראש המטה לביטחון לאומי בממשלת בנט לפיד. הוא מזהיר מפני ויתורים בעייתיים לטובת הסכם עם סעודיה, שכשלעצמו כמובן רצוי מאוד. על כאן ועכשיו הוא אומר במילים חריפות, אם ראש הממשלה נתניהו מביט במצב הכשירות בצהל ולא משנה דבר בהתנהלותו, זה מצב מסוכן. את המצב הזה פרופסור ידידיה שטרן חי ונושם כבר חודשים, מנסה לייצר פשרות וקשב. הבוקר הוא יהיה כאן איתנו בשיחה מסוג אחר. גם ישי כהן מכיכר השבת יהיה כאן עם פרסום ראשון שלו על נכונות מסתמנת של החרדים לרסן, למתן את חוק הגיוס. ובחצי השני של המשדר, אליזה בלוך, היא כבר 5 שנים כמעט ראש העיר בית שמש, ויש לה דבר אחד או שניים לומר על הדרת נשים שכבשה השבוע את האוטובוסים וגם את השיח. ודנה אברמוביץ' היא היוצרת מאחורי סובייצקה, סדרת דרמה חדשה שעלתה השבוע בכאן 11, בפעם הראשונה העלייה מרוסיה מחבר העמים והסבתא גם מקבלת פריים טיים. קודם כל אנחנו כאמור עם ראש המל"ל לשעבר דוקטור אייל חולטה, כיום עמית מחקר בכיר במכון FDD בוושינגטון. שלום.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
בוא נדבר קודם כל על סעודיה. הנשיא ביידן רוצה נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה, ביבי בטח רוצה, בן סלמן ככל הנראה רוצה. מה עומד בין שלושת הג'נטלמנים האלה לבין התקדמות של ממש?
אני חושב שיש בסך הכל תנאים שיכולים לאפשר התקדמות בעת הזאת, כי באמת, כמו שאת אומרת, יש תיאום אינטרסים של שלושה שחקנים משמעותיים. זה בראש ובראשונה אינטרס אמריקאי להביא הישג מדיני לנשיא ביידן לפני שמתחילה תקופת בחירות. בן סלמן רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשפר את מערכת היחסים שלו עם וושינגטון ושורה של דברים שהוא צריך מהם, וכמובן לנו יש אינטרס שזה יקרה, הייתי אומר אבסולוטי. יש כן כמה דברים שעומדים על הפרק בעניין הזה שאני חושב שעוד נשמע עליהם בהמשך. אנחנו נוטים להזניח את הזווית הפלסטינית, אבל אני חושב שיותר ויותר ברור שתהיה זווית פלסטינית להסכם הזה, ולא ברור איך נתניהו יכול להעביר את זה פוליטית. יש גם
כן, הסוגיה הפוליטית, רגע שנייה, אני רוצה רגע להבין את עניין המחוות. זה ברור שלנתניהו תהיה בעיה פוליטית באגף הימני של הקואליציה שלו, אבל בוא נדבר על הסעודים. זה לא נשמע כמו איזושהי דרישה קונקרטית למהלך מעשי, מין דיבור כללי אמורפי כזה על מחוות. אני חייבת לומר, ברמה, אתה יודע, אינטואיטיבית, זה נשמע כאילו זה מעניין אותם כדי לסמן וי, או שאני טועה.
אילנה, ביושר, אנחנו לא יודעים. אנחנו שומעים הצהרות וקריאה הצהרות, אנחנו רגילים לחיות בתוך מערכת שבה כל דבר שקורה ישר מודלף החוצה, מטובל באינטרסים. הסעודים עובדים קצת אחרת. אני לא חושב שאנחנו יכולים על סמך מה שמפורסם להבין מה הם באמת מתכננים. אני חושב שהסעודים ברשימת המתועדפת שלהם, הדברים שהם צריכים מהאמריקאים חשובים להם לאין שיעור. אבל אני לא רואה שום דרך שמוחמד בן סלמן יכול להעביר הסכם נורמליזציה בלי שהוא מצליח לרשום הישג משמעותי בפן הרביעות הגדולה בעניין הזה, ואני חושב שהוא רוצה משהו שהוא יהיה לפחות משמעותי כמו מה שהיה בהסכמי אברהם ואולי יותר. אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל ישראל התחייבה להקפיא את הסיפוח במסגרת הסכמי אברהם
לשלוש
שנים, תקופה קצובה. אני לא בטוח שנתניהו התכוון לספח, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל הסעודים בוודאי ירצו משהו שהוא משמעותי. הם תופסים את עצמם כמנהיגי העולם הערבי, המדינה המשמעותית ביותר, ולכן אני חושב שהתחושה שהדבר הזה יכול לעבור, כל מיני הצהרות שצאו בעניין הזה, שזה אירוע צדדי, אני לא חושב שזה אירוע צדדי, וזה עוד ירדוף את נתניהו, אני חושב.
ולצד זה יש עוד דרישה אחת, זהו, ויש את הדרישה שלהם לפתח גרעין אזרחי, מה שכידוע מדאיג מאוד את מערכת הביטחון. גם יאיר לפיד כבר אמר שהוא התנגד לכל הסכם שכולל העשרת אורניום בסעודיה, כי מה שמתחיל בגרעין אזרחי, מי יודע איפה ייגמר. אתה חושב שזה מהלך שממשלת ישראל יכולה להשלים איתו, לטובת הישג כמו נורמליזציה עם ריאד?
תראה, כי יועץ הביטחון לאומי בממשלת בנט לפיד, אנחנו הבהרנו את העמדה שלנו לאמריקאים, כי הסוגיה הזאת איננה סוגיה חדשה. מדינת ישראל לא יכולה לתת יד לקיומו של מעגל דלק שלם עצמאי בידיים של מנהיגים של מדינות סביבנו. הייתי אומר, נקודה, זה נכון בוודאי כשזה מדינת אויב כמו איראן, וזאת מבחינתי אחת הסיבות המרכזיות להתנגד להסכם הגרעין, ה-JCPOA, כי נתנו לגיטימציה למעגל דלק באיראן, וישראל לא צריכה לאפשר את הדבר הזה גם במדינות אחרות. זה לא אומר שאין פתרונות, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מתאר לעצמי, וגם יודע שדנים בכל מיני חלופות לעניין הזה. האמריקאים יש להם כללים ברורים, שנקראים גולד סטנדרט, שבמסגרתם הם לא מאפשרים מעגלי דלק שלמים עצמאיים, והסיפור של העשרת האורניום, זה הסיפור הגדול כאן. שאותו אפשר לקחת, לשים במקומות אחרים, כמו שהאיראנים עשו, ולהשאיר להעשרה גבוהה. יש לזה פתרונות, אבל לגבי העמדה הישראלית, אני אומר שאני מקווה, כי אני לא יודע, אני מקווה שהעמדה הישראלית בעניין הזה היא ברורה לגמרי, ושאנחנו מתנגדים למעגל דלק עצמאי מלא בידיים של מנהיגים של מדינות סביבנו. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
ואני חושבת ששנינו מבינים שמתחת לפני השטח רוכש הצורך האדיר של נתניהו בהישג מדיני, בטח על רקע מה שמתחולל בישראל בימים האלה, על רקע העובדה שעוד לא הגיעה הזמנה של ממש לבית הלבן. ואני שואלת אותך בהקשר הזה, אתה נמצא שם בוושינגטון, אתה מכיר את הדמויות המרכזיות בעלילה, יכול להיות שלביידן ההישג הזה מול ריאד יותר חשוב מאשר למשל הפעלת מנוף על נתניהו לבלימת ההפיכה המשפטית? זאת אומרת, אתה לא רואה, או אתה כן רואה סיכוי שביידן יגיד לו, סעודיה תמורת גניזת החקיקה?
אני לא חושב שהנשיא ביידן יעמיד את הדברים באופן שתיארת אותם, ואני חושב שהנשיא ביידן ברשימת השיקולים שלו, לקראת שנת הבחירות והצורך שלו בהישגים מדיניים משמעותיים, בקדנציה די מורכבת צריך להגיד, כן, העולם סביבנו מתהפך לא רק בזירה שלנו, מלחמה באירופה ודרום מזרחה עם סין, לא חסרות לו צרות. אני לא חושב שלהפעיל מנוף על נתניהו, לגנוב את החקיקה המשפטית נמצא במקום מאוד גבוה בתוכנית של ביידן לתקופה הקרובה, הוא התבטא מה הוא חושב לגביה, והוא כמובן מתנגד לה, והוא חושב שצריך לעשות את הדברים בהסכמה, ואני משוכנע שהוא מאמין בזה באמת, אבל אני לא חושב שזה צפוי לתפוס מקום מאוד גבוה בשיקולים שלו. אבל אני כן רוצה לומר שצריך לשים לב שכשלביידן יש אינטרס פוליטי משלו, ולנתניהו יש אינטרס פוליטי משלו, צריך בסוף גם לזכור את המהות שדיברנו עליה, וצריך לוודא, אני חושב, ולהגיד מעל כל במה, ולכן אני גם מתראיין בעניין הזה, שהאינטרסים של ביטחון לאומי של ישראל נשמרים בצורה טובה, ושאנחנו לא מוותרים פה על כל מיני דברים, בשביל תקסים חשובים ככל שיהיו. נורמליזציה עם סעודיה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל שום דבר לא צריך לבוא בכל מסיר.
אתה כאמור בשנת שבתון בארצות הברית, אבל עד לפני 7 חודשים ישבת בלשכת...
קוראת איזה שבתון, זה לא שבתון, אני עמית מחקר במכון שנקרא FDB בוושינגטון.
כן, זה שבתון לגמרי, זה שבתון.
כן.
זה שבתון פרטי, אז בוא נגיד, אז בוא אני אגיד את זה, היה לצורך העניין, לא, אז אני אגיד את זה כמו שצריך. אתה כאמור עמית מחקר בימים אלה במכון מחקר וושינגטוני, אבל עד לפני 7 חודשים ישבת בלשכת ראש המטה לביטחון לאומי, ואני רוצה לשאול אותך שאלה ישירה, לו אתה היום עדיין שם, רואה את מה שקורה בצהל, את הירידה בקשירות, את הדאגה במתכל, היית מתייצב היום אצל ראש הממשלה ואומר לו את דעתך, מה צריך לעשות?
אילנה, חד משמעית. כיועצי ביטחון לאומי לשעבר, אני על דברים פשוטים האלה, ידעתי, כמו אני מניח קודמיי, להיכנס לסגור דלת ובארבע עיניים להגיד לראש ממשלה מה אני חושב על מדיניות כזאת או אחרת. אני רוצה לנצל את השאלה שלך כדי להגיד בצורה ברורה, תחת את גיבוי מוחלט ומלא לראשי מערכת הביטחון כולם, לרמטכ"ל, לראש המוסד, לראש השב"כ, למפכ"ל המשטרה, הם כולם עומדים בסיטואציה בלתי אפשרית ונצורך שהם לממש את התפקיד שלהם כראשי מערכות ביטחוניות לבין לחץ פוליטי ארסי ומרושע שמותח בהן, כאילו הם יזמו את מה מהדברים האלה, התהפכו כאן כל היוצרות בעניין. אני מאוד מודאג ממה שאני שומע, אני מאוד מודאג מהאופן שבו חלק מהפוליטיקאים מתנהלים ומתבטאים בעניין הזה. אני חושב שנבחרי הציבור שלנו שכחו שהם המבוגר האחראי האמיתי ועליהם האחריות והחובה לוודא שמדינת ישראל ממשיכה לתפקד בצורה יציבה, וזה מאוד מדאיג אותי.
אבל בוא נפרק את זה לגורמים, כי בסיטואציה שבה נמצאים הרמטכ"ל, ראש השב"כ, במידה מסוימת גם ראש המוסד, וצריך להגיד שאתה היית איש מוסד הרבה מאוד שנים, יש להם את הפררוגטיבה לבוא לראש הממשלה, נגיד הרצי הלוי, ולהגיד לו, תשמע, הנזק לצבא הוא כזה, שאתה חייב לשקול מהלך של גניזה, של בלימה, של הקפאה, שרק הוא יוכל לאפשר לי להתחיל לעבוד ולארגן את השורות מחדש? זה בכלל בגבולות הגזרה שלו?
אני חושב ש... להגיד את זה באופן שאת אמרת, באמת נשמע לציבור ששומע את הרעיון הזה אולי טיפה מורכב, שיבואו...
זה נשמע כמו בן דוד רחוק של פוטש.
לא, זה לא נשמע כמו בן דוד רחוק של פוטש, ואני אשמח להסביר את זה. אני חושב שיש להם אחריות להסביר לדרג המדיני את האופן שבו המציאות בשטח מאפשרת להם למלא את תפקידם. בסוף הם אחראים על הפעלת הכוח, כל אחד בגזרתו, כשישראל נקלעת למשבר, ואת הדבר הזה צריך להגיד לדרג המדיני, וצריך להגיד לקבינט, וצריך להסביר להם. והעובדה שהגופים האלה דולפים כמסננת, ולכן הכל יוצא החוצה, זה באמת דבר מאוד מאוד מצער, אבל למעין הדרג הנבחר צריך לדעת את המציאות לאשורה. אני חושב שהם יותר זהירים וגם מודעים לאחריות שלהם מאשר להגיד לראש הממשלה, ולכן אנחנו ממליצים לך לא לעשות פעולה כזאת או אחרת. אבל לשקף לו את ההשפעות של המדיניות שלו, חייבים לשקף
את הדרג המדיני. אבל המילה הזאת לשקף, אבל אנחנו חיים כבר חודשים את המילה לשקף. בסוף זה לא עניין של לשקף, זה עניין, אני אנסח את השאלה מנקודת המבט של ראש הממשלה, ולא של ראשי המערכת הביטחונית. האם אתה חושב שראש הממשלה מפקיר היום את ביטחון ישראל לטובת האינטרסים האחרים שלו?
אני רוצה לדבר מאוד בזהירות, אילנה, אבל גם בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שהמציאות הביטחונית הישראלית, בכל מה שקשור לקשירות של המערכות שלנו, נמוכה, אולי נמוכה ממה שהיא צריכה להיות. וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. ואני חושב שאם הדרג המדיני וראש הממשלה בראשו מסתכל על הדבר הזה ואומר לעצמו אפשר להמשיך כפי שנהגנו, זה מאוד מאוד מסוכן. אני מאוד מקווה שמה שמתנהל בימים האחרונים מתחת למסך של התקפות התקשורתיות הבוטות של פוליטיקאים כלפי ראשי מערכת הביטחון, מסתיר מתחת לזה דיון יותר יסודי, מעמיק ומקצועי, שבו עושים הערכת מצב כזאת ומחשבים מסלול מחדש. זה כבר קרה במרץ, כשגלנט חזר בו מתמיכה ברפורמה, פותר וחזר בחזרה. זה חייב לקרות, הדרג המדיני נושא באחריות בעניין הזה, ואני מאוד מקווה שזה קורה בלשכת ראש הממשלה, ברצינות, ואני מאוד מקווה שהוא גם ידע לתת את הגיבוי לראשי מערכת הביטחון בצורה ברורה, לדעתי יותר ממה שהוא נתן עד כה.
כן, אבל אם אתה שואל אותי, אבל אני חייבת להגיד לך שנושא הגיבוי והמתקפות, אני אומרת פה את דעתי האישית, הוא רעש. זה רע שממסך את הסוגיה העיקרית, והסוגיה העיקרית היא האם אנחנו עומדים בפני מדרון מסוכן שמוביל לתהום כעניין של ימים או שבועות.
אני מתרשם מתוך מה שאני קורא, שראשי מערכת הביטחון מאוד מודאגים מהתרחיש הזה, בדיוק באופן שתיארת אותו, ולכן הם גם מגבירים את הווליום בחדרי חדרים, במסרים שלהם, אני משוכנע גם בזה, משום שאני חושב שאנחנו מתקרבים לסיטואציה של פגיעה בקשירות של מערכת הביטחון ובפרט של צהל. צהל הוא צבא חזק וגדול, והוא חזק יותר מאויבינו גם בסיטואציה שנמצא בה כרגע, ואני, גם אני רוצה להציע לאויבינו לא לחשוב שאנחנו חלשים מספיק כדי לנצל את ההזדמנות הזאת, אבל אין שום סיבה שנהיה חלשים כפי שאנחנו, ואני חושב שאנחנו נמצאים במדרון חלקלק בהחלט.
אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם העיתונאי שי כהן, כיכר השבת, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בילנה. חודש טוב.
נתחיל, שי, עם חודש טוב. נתחיל עם הפרסום שלך מהבוקר. גורמים בכירים בסיעות החרדיות מספרים לך שיש הבנה שיהיה צורך לרקח את חוק הגיוס. מה קרה פתאום אחרי כל האמירות החדות של גפני וגולדנוף ודרי, גם או שעובר חוק הגיוס מלא מלא, או שאין קואליציה?
לא, צריכים לעשות סדר. הם גם עכשיו אומרים שחוק הגיוס חייב לעבור בכנס החורף. הם גם עכשיו אומרים לא תהיה רפורמה משפטית, בטח לא לפני שעובר חוק גיוס, כולל פסקת התגברות, שעל זה נתניהו כרגע מתעקש עדיין, שזה יקרה רק לאחר התערבות אפשרית של בגץ, לא לפני. ומה קורה עכשיו שמסכים לרכך את הנוסח עצמו? קודם כל נגיד מה הריכוך. בחודשים האחרונים, נאמר את זה מאז האופוריה של ה-64, שמענו את שלושת ראשי הסיעות החרדיות, אגב לא שלושתם, גם מאיר פרוש ואחרים, גולדקנופ, דרעי, שאומרים שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שנוכל להעביר חוק פטור מגיוס לתלמידי ישיבות, שלא יכלול לא סנקציות כלכליות, ודאי שלא פליליות, וגם לא יעדים, יעדים שבהם המגזר החרדי יצטרך לעמוד במספר המתגייסים במקום בכל מחזור. מה קורה עכשיו? החרדים, אחרי ההצהרות האלו, יושבים בשבועיים האחרונים עם ראש, עם שר הביטחון יואב גלנט ועם בכירים במטה הכללי, ואלו אומרים להם, תקשיבו, לפני חודשים אכן אמרנו לכם שאנחנו נוכל, גלנט אמר שהוא יוכל לחתום על חוק הזה, במשרד הביטחון אמרו אנחנו יכולים לחיות עם חוק הזה בזמן שאתם מביאים במקביל את חוק יוקרת השירות, המשכורות לחיילים, אנחנו נוכל להתמודד עם זה, גם אנחנו לא מסכים לזה בכל סעיף בתור החוק הזה. אבל בתווך מגיע רפורמת המשפט, המחאות, מחאת אנשי המילואים, מחאת חיל האוויר הטייסים, אומרים בכירים במטה הכלי ובאגף כוח אדם בצהל לראשי הסיעות החרדיות, וזה גם התמונת מצב שהם מציגים לשר הביטחון יואב גלנט, מה שראינו במחאת אנשי המילואים וחיל האוויר, זה הפרומו למה שנראה ברגע שחוק הגיוס בנוסח הנוכחי יעבור, תהיה כאן מחאה גם של אנשי הסדיר, הורים שלא ישלחו את ילדיהם להתגייס לצבא, בזה אנחנו כבר לא נוכל לעמוד. גלנט קורא לראשי הסיעות החרדיות,
והוא גם נפגש איתם, הוא גם נפגש איתם באופן אישי.
נכון, בואי דרך דוגמה. יצחק גולדקנופ לא נמצא בארץ בתקופה הזו בסוג של חופשה, לא בסוג חופשה נראה לי בשבית, אבל גלנט צריך להביא את המסרים אולי לאדמור הבולט ביותר בסוגיה הזו של חוק הגיוס, ומי שמתעקש יותר מכולם, האדמור מגור. בסוף השבוע מתקשר מלשכתו של גלנט, מזמינים את מוטי בבצ'יק, לך אני לא צריך להסביר מי זה, אומרים לו בוא ללשכה.
רק נסביר למאזינים, בדיוק, האיש החזק בחסידות גור, היה יד ימינו של השר ליצמן, עדיין מושך בחוטים, בבצ'יק מגיע לאן?
יד ימינו של השר גולדקנופ, ואחד האנשים הקרובים ביותר לאדמור, הוא מגיע לפגישה עם יואב גלנט. להבנתי, גם בפגישה הזו, גלנט מבקש ממנו, תעביר את המסר הזה לאדמורים, גם לאדמור מגור, אנחנו לא נוכל להעביר את חוק הגיוס, בוודאי לא בנוסח הנוכחי, לא יהיה לזה רוב בכנסת, לא יהיה לזה גיבוי צבאי, לא גיבוי של משרד הביטחון, וגלנט מוסיף, אני כשר הביטחון לא יוכל לחתום על הצעת חוק שכזו. במצב הנוכחי, וזה אחרי שגלנט כבר נותן להם את העיתותים בחודשים האחרונים, אני איתכם בסוגיית חוק הגיוס. עכשיו אומרים לי ראשי סיעות חרדיות, גלנט הוא לא ליברמן. אנחנו לא חושדים בו שיש בו איבה לציבור החרדי, או שנאה או רצון לפגוע בציבור החרדי. הוא היה איתנו כל הדרך. וכשהוא נותן לנו תמונת מצב שכזו, א', צריכים לקחת אותו בחשבון, ב', ואומרים את זה לשבח של גלנט, שבניגוד לאחרים בתוך הממשלה הנוכחית שדוחים החלטות לדקה 91, גלנט מגיע אלינו חודשיים וחצי לפני שאנחנו מתקווים להעביר את החקיקה, אומר לנו, חברים, זו תמונת המצב, אנחנו צריכים להתמודד איתה כממשלה, לחשב מסלול מחדש ולדעת מה עושים.
ומותר לתהות, אתה יודע, אם יכול להיות שזה לא הרע מכל העולמות מבחינת החרדים, גם ירקחו ריכוך כזה או אחר וגם הרחובות יבערו. אבל אני חייבת לשאול אותך, ישי, כי הזמן שלנו מתקצר, החידה הגדולה בעיניי, מצד אחד, קולות שאתה משמיע כל הזמן, שעולים מתוך הפוליטיקה החרדית, עם הבנה שהתיאבון הגדול שאיתו הגיעו הפעם, מקים עליהם זעם ציבורי, שעלול לגבות מהם מחירים בעתיד. מצד שני, הם לא באמת לוקחים אחורה, בטח לא במה שנוגע לרפורמה.
תראי, אני אעשה את זה, אני יודע שזמן קצר, אז אני אעשה לך את זה ממש בחצי דקה.
קדימה.
הזכרתי בפתח השיחה איתנו שהחרדים אחרי הניצחון של הימין, 64 מנדטים היו באופוריה, אני זוכר את הציטוטים של ראשי סיעות חרדיות שאמרו, ואני מצטט, אגב לא בשיחות סגורות, גם ברעיונות, אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים שאנחנו לעשות הציבור החרדי, ואם השמאל והתקשורת והעיתונאים והעיתונים יחסו ויפגעו ויתקפו, אנחנו נדאג שיהיה להם כואב יותר. אלו הציטוטים לא של חברי כנסת זוטרים. אבל מאז קורה משהו של רפורמת המשפט, שהחרדים יוצאים לרפורמת המשפט בתמיכה מלאה, וצריך לומר גם היום יש תמיכה מלאה ברחוב החרדי בכל סקר שראיתי לרפורמה. אבל החרדים מחשבים מסלול מחדש, מה יש ברפורמה שנוגע אלינו כציבור חרדי? הרי שהוצג מתווה הנשיא, מה שהוגדר כמתווה העם של הרצוג, החרדים אמרו לי למגרסה. כששאלתי למה, אמרו לי ראשי הסיעות החרדיות, אנחנו צריכים פסקת התגברות רחבה, כי בג"ץ מתערב לנו בכל סוגיה של חקיקה דת ומדינה. איפה אנחנו נמצאים היום? על מה דיברנו לפני רגע? שמתקשים עם נתניהו על חקיקת פסקת התגברות נקודתית בחוק הגיוס.
לחוק הגיוס.
שזו סוגיה המרכזית שלהם, שהרצוג כבר פתר את הסוגיה הזו במצווה שלו. ואז החרדים אומרים, מה נשאר לנו מהמצווה? ביטול עילת הסבירות לא מסייעת אף אחד במגזר החרדי, גם לא לתיק של אריה דרעי. ואומרים לי החרדים, גם אם ישנו את הוועדה למינוי שופטים, את מי ימנו שם? אמר לי חבר כנסת בכיר בסיעות החרדיות, מי היה השופט שכולם התגאו בו כשמרן? אלכס שטיין. הוא האיש, לדוגמה, באחת ההחלטות האחרונות שקשורות למגזר החרדי, שפסל את אריה דרעי מלחיים כשר עם הסיפור של השתק השיפוטי, ולכאורה נעל את האפשרות כן. שדרעי יוכל לחזור לשולחן הממשלה.
גם אם עילת הסבירות תבוטל.
נכון. אז אומרים, שינוי ועדת מינוי שופטים לא נוגע אלינו באמת. ביטול עילת הסבירות לא נוגעת אלינו. מה יצא לנו מזה? שחוק הגיוס נכנס לסכנה, שהיינו בטוחים שזה יהיה חוק יחסית הכי קל להעביר בקואליציה הזו, והפכנו למגזר השנוי בעיני כל מתנגדי הרפורמה. צריך לחשב מסלול מחדש, ואני אגיד לך לסיום, זה לא משהו שקרה ביומיים האחרונים, או לא חידושי שהכל מחדש לך בשידור. מי שקורא את הביטאונים של הסיעות החרדיות, שזה למעשה הודעות הדוברות הרשמיות שלהם, שדרכן הם מעבירים את העמדה הרשמית של המפלגה ושל הרבנים, שם כל החודש האחרון, חישוב מסלול מחדש בכל מה שקשור לרפורמה.
חישוב מסלול מחדש, נחיה ונראה. ישי כהן, תודה רבה, בוקר טוב, חודש טוב,
להתראות. להגיד למאזינים החרדים שלנו בהצלחה, שולחים היום אצלנו במגזר את הילדים בכיתה א', לתלמודי תורה, למוסדות החינוך, בהצלחה.
ואני חייבת לומר לך שתמונה מתוקה כמו שני הילדים הקטנים שלך שביקשו להתפלל בחדרו של מרן הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, לא ראיתי כבר הרבה זמן, שיהיה בהצלחה גם לשניים שלך.
תודה רבה, חודש טוב.
להתראות. בתחילת השבוע הרמתי טלפון לידידיה שטרן, אולי רציתי לשמוע מישהו חכם שיגיד לי מה יהיה, אולי קיוויתי שיבטיח שיהיה בסדר, אבל לא ככה נשמעה השיחה שלנו, רק היה לי ברור שצריך לקיים אותה ברדיו. פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לנו.
אתה עמוק באירוע כבר חודשים, עד לרגעים לפני שעבר חוק הסבירות, עוד ניסית להדביק כמעט עם רוק רעיונות וניסוחי פשרה, ועכשיו זה נראה כמו היסטוריה רחוקה. אני חייבת לשאול אותך, בהינתן שהמועקה הזאת מחלחלת לרבים מאיתנו ברמה האישית, מה עליך עובר אישית בימים האלה?
אישית, אני באמת בצורה הכי פשוטה אומר, קשה לי לרדם בלילות, תחושה גדולה עמוקה של עצב, ובגלל שאני מחוות כפי שאני מחוות, גם תחושה גדולה של אחריות ושל דחיפות לנסות לעשות מה שאפשר, ואני מונע מתוך הבנה שניתן לעשות, ראוי לעשות, ושנצח ישראל לא ישקר.
ממה בעצם אתה הכי פוחד עכשיו?
תראי, מבחינה, הייתי אומר, מבפת היסטורי, הדור שלנו, שלך ושלי, נותר לנו לשים אותך ביחד אותו דור, עשה דברים עצומים. עשה דברים עצומים כלפי ההיסטוריה היהודית וכלפי העתיד הישראלי והיהודי. אנחנו כרגע נמצאים ברגע מאוד מאוד נמוך של ניקוי מאורות, של שבירת כלים, שיכול להיות שחלק גדול ממה שדור ההורים שלנו שיגרו לכאן, חלקנו ניצולי שואה, והדור שלנו שגדל פה ופיתח את ישראל, חלק גדול ממה שעשינו, חלק גדול מהפרק המפואר הזה בתולדות עם ישראל, הולך ונמחק מול עינינו. שימי לב אילנה למה קרה בחדשות לפני חצי שעה. מצד אחד, יום גדולות אדיר. 80 שנה אחרי השואה דווחנו שממשל ביידן אישר לישראל למכור לגרמניה מערכות הגנה אוויריות ליירוט טילים בליסטיים. דבר אדיר. ישראל...
ועוד לגרמניה, ועוד לגרמניה.
אני מדגיש, לגרמניה 80 שנה אחרי השואה. דבר אדיר. ואז במשך החדשות, יום קטנות שבקטנות, נמלים קובעים לנו את סדר היום. נאמר לנו שהשר לשירותי דת, ברבעון האחרון, היה ב-80 אירועים של שמחה, אבל לא מצא זמן לעסוק פנים למשרדו. היו שני חלקי חדשות ששמענו בוקר מספרים לך את כל הסיפור.
השאלה היא, אם אתה אומר שאתה אומר שהדור שלנו, בוודאי דור ההורים, אבל גם הדור שלנו חולל פה דברים גדולים, ובסוף אנחנו חיים אתה ואני ורוב המאזינים שלנו חיים את הנס האחד אין שני, את הנס של המפעל הציוני, המפעל הזה בסכנה, ידידיה?
אני מאוד חושש שכן, כי תראי, מה שגרם למפעל הזה להיות כל כך מדהים ומצליח, וזה סיפור חיינו, זה העובדה שעם ישראל החליט שהוא לוקח את גורלו בידיו, והדרך היחידה לעשות את זה בצורה מוצלחת, זה לעשות את זה ביחד. הרי אנחנו יודעים היטב, זה לא חדשה, שאין בינינו, היהודים בישראל, הסכמה על החזון של ישראל, על התפקיד שלה, לאן היא צריכה להגיע. אנחנו מכירים את השבטים, וכל שבט יש לו חזון משלו, ייעוד ראוי, והדברים הללו לא מתכנסים לשורה אחת, אלא הם בסתירה אחד עם השני. החילוניות לגווניה, הדתיות לגווניה, החרדיות לגווניה, וכמובן גם ערבים אזרחי ישראל שיש להם חזון משלהם. כל הדבר הזה, אפשר לקרוא לו היעדר הסכמה על הייעוד, לא הפריע לנו אילנה, וזה הישג אדיר לתפקד יחדיו, מה שמכונה ברית גורל משותפת. ידענו שאנחנו לא מסכימים, אבל הצלחנו להקים פה את הדברים האדירים, כי סיכמנו שאנחנו ביחד. זכרנו מה קורה כשאנחנו לא ביחד, גם בדורות האחרונים וגם בדורות קודמים אפילו מהתנך. מה שאנחנו רואים כרגע, וזאת תמונת העומק של מה שמתרחש כאן, הוא שהיעדר ההסכמה על הייעוד המשותף מפורר את ההסכמה על ברית הגורל, על היכולת לתפקד ביחד. והדבר הזה בא לידי ביטוי.
אני רוצה להיעזר ביכולת ההמשגה שלך כדי לקחת את זה למקום טיפה יותר עמוק. אתה אומר, פעם התווכחנו על מה נכון ומה לא נכון. עמוס עוז המנוח קרא לזה פדרציה של טעויות. הגיעו לפה יהודים שרצו לשחזר את השטייטל, ואחרים את מלכות דוד הנופלת, ואחרים חזון סוציאליסטי בקיבוץ, ומתוך זה נוצר איזה ביחד עם הרבה ויכוחים ועימותים, והדבר הזה התנפץ עכשיו. אבל השאלה היא מתנפץ באופן סימטרי, בגלל שיש ישראלים שחושבים שצריך רפורמה, ויש ישראלים שחושבים שלא צריך רפורמה, או שאין פה סימטריה, ידידיה. או שיש פה שלטון שקם על הדמוקרטיה הישראלית, ויש פה ישראלים שקמו להילחם על דמותה של המדינה הזאת.
ברור שזה לא סימטרי. אני רק רוצה באמת, כמו שאמרתי, לדבר על זה עם קטרות של עיקרון, כדי שנבין מה מוטל עלינו. מהי האחריות? דיברתי על אחריות. מהי האחריות? בעיניי, נוצר פה רגע היסטורי, נקודת ראות של הימין, ושבטים שמאוגדים בפדרציה שאפשר לקרוא לימין, מדבר באמת על הלאומים, על הדתיים שהם חרדלים, ועל החרדים עצמם, וגם בבית מסוים של מזרחיות. כל הקבוצה הזו אף פעם לא הייתה לבד בשלטון בישראל. הדבר התאפשר בנובמבר האחרון, והקבוצה הזו יצאה לשינוי פני ישראל בצורה חד צדדית. הם ביקשו שהייעוד שנראה לקבוצה הזו כייעוד שלהם, יהיה הייעוד האחד ואין בלתו. זו שבירת כלים בחוזה שאומר, אף אחד מאיתנו לא לוקח את המדינה הזאת לעצמו, אנחנו חיים ביחד מתוך אי הסכמה, אבל ביחד. ברגע שנעשה המעשה הזה, וכאן התשובה לשאלתך, זו אחריות של מי שיש לזה כוח לקבל החלטות, קואליציה. ברגע שהקבוצה הזאת החליט, באופן אני חייב לומר ברוטלי, לקדם את סדר היום שלה, והרפורמה המשפטית זה ביטוי, זה מניפיסטציה של לקיחת הכוח לידיים והפיכתו לדבר שהוא שובר שוויון לטווח ארוך מנקודת ראותם, ברגע שהם עשו את המעשה הזה, ברור שהשבטים האחרים שמרגישים מודרים, מאוד שהם מרגישים שהזעה שלהם היא זו שמנתה את הדבר הגדול, ואני לא מתייחס כרגע לשאלה אם זה נכון או לא, כך הם מרגישים. ברגע שהדבר הזה קרה, אנחנו רואים את התנגשות הטיטנים הזאת. תראי, את ואני חיים פה, אילנה, חיים פה בתחושת מסוגלות מאוד עצומה כיהודים. את מבינה איזה דבר גדול קיבלנו? תחושת מסוגלות כיהודים. דורות רבים לא היה להם את זה. זכינו, ואנחנו עכשיו חותרים תחת תחושת המסוגלות הזאת. תביני, את מדברת עם היועץ לביטחון לאומי לשעבר, ואנחנו
משוחחים
שיחה שלפני שנה,
איש
לא
ימד על דעתו שיושב. נכון, ואתה ואני לפני שנה או שנתיים שעסקנו בקורס אזרחות, משפט חוקתי לכל צעיר וצעירה שנכנסים למוסד כלשהו אקדמי, התעסקנו בדילמות שהיום נראות בנאליות וכמעט לא חשובות לצד מה שאנחנו חווים עכשיו. אבל בשיחה הזאת בטלפון שקיימנו בתחילת השבוע, דיברת על האחריות שנושא בה גם הצד המוחה. וקראת לזה רדיקליזציה של המרכז. עכשיו אנחנו יודעים שבדיני תאגידים יש מושג כזה, race to the bottom, מרוץ לתחתית. יש אצלנו עכשיו מרוץ לשוליים, זאת אומרת, אתה מזהה הקצנה מיותרת, מסוכנת, גם במחאה?
לצערי, כן, אני שוב רוצה, הקונטקסט הוא האחריות של הקואליציה, היא בעלת הכוח, היא נושאת באחריות, אבל לרוב הישראלי, זה לא המיעוט, הרוב הישראלי שאיננו תומך במה שעושה הקואליציה בשנה האחרונה, יש אחריות עצומה לא להיגרר אחרי הקואליציה אל שיח קצוות. וכשאני רואה שורה ארוכה וכל כך מרשימה של ראשי מערכת הביטחון לדורותיהם בשב"כ ומוסד ובצה"ל, שאומרים, תפסיקו להתנדב, ואפילו תפסיקו לשרת למילואימניקים, אני אומר לעצמי, מדובר פה כבר לא בדבר שהוא מתאר את מה שאני מכנה מרכז. זו כבר לא אחריות ציבורית, אני מבין את המוטיבציה. אני רואה שהם מסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים, רגע, אם לא נעשה את זה, מה יקרה? אני אומר, יש הרבה מה לעשות, יש הרבה שלבים בסולם, לפני שמגיעים אל הדבר הכי נורא, והוא שבירת צבא העם, אני מגיש צבא הגנה, הגנה לישראל. עכשיו, היכולת של הציבור הזה לפעול בצורה אחראית ולמנוע את הרפורמה שבעיני מייסונית, קיימת. יש לנו כאן שתי מפלגות גדולות של לפיד ושל גנץ שאומרות לא לסרבנות, ואני אומר, אינני איש פוליטי, אני אומר, ישר כוח על העמדה הזו, שהיא עמדה לא פופוליסטית ואחראית. אני קורא לכל אלו שחושבים שהסרבנות היא הדרך היחידה לעצור את מה שקורה כאן, חזרו בכם. יש אפשרויות שונות ומרובות, למשל, במקום לפגוע במוסדות ממלכתיים כמו צה"ל, וממש בביטחון, קחו אחריות אישית, תעשו מעשה אישי, תעשו מעשה של הקרבה אישית. למשל, כי אני לא יועץ למחאה, ואני לא חלק ממחאה באופן פורמלי, אבל כשאני מסתכל על מגוון האפשרויות על המנעד, תארי לעצמך ששליש מהסרבנים, דובר על 10,000 איש, אומרים אנחנו נכנסים לשביתת רעב, עד שתושג הסכמה שניתן לומר שאפשר לעמוד בה. אני חושב שלכאורה זה נראה את הדבר שהוא ברוטלי מצד אחד ולא יעיל מצד שני, ואני אומר ההפך, זה אגרסיבי, אבל אני לא לוקח את המדינה שלי לעמדות שלי, אני שם את עצמי כמי שמוכן בגופו להגן על מה שנראה לו חשוב בדמוקרטיה, ותארי לך אחרי שבוע, שבועיים של שביתת רעב, איך זה יראה בכל רחבי העולם. עכשיו שוב אני נזהר, אני לא...
לא, אתה גם נזהר ואתה גם יודע כמוני, ואתה גם יודע כמוני שמותר להטיל ספק באפקטיביות של זה, אבל אני מבינה בדיוק את המקום שממנו אתה בא. אני מתה להמשיך את השיחה הזאת, והזמן שלנו מתקצר, אבל פטור בלא בגץ אי אפשר, כי הזרקור הרי עובר לשם בחודש הבא, כש15 שופטים התכנסו לדון בחוקתיות של התיקון לחוק היסוד, שמבטל בעצם את עילת הסבירות. ידידיה שטרן, אתה רואה סיכוי אמיתי שבגץ, למרות האיומים עליו ולמרות הניסיון להלך אימים על שופטיו, פוסל חוק יסוד ואולי נעמד לימין הדמוקרטיה ותואר המידות, אבל גם מדרדר אותנו למשבר חוקתי?
תראה, אני לא רוצה להגיד מה הערכה שלי, יש לי הערכה, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להשפיע, אני רק רוצה לומר את הדבר הבא, הדילמה היא אמיתית. אילנה, שני הצדדים פה הם מאוד קיצוניים, מצד אחד דוגרי, אין הסמכת החוקית לביטול חוק יסוד. עצם העובדה שמבטרים פה חוקים כביקורת שיפוטית וסמכות שבית המשפט נתן לעצמו מכוח חוק יסוד, אבל לא רואה בהיררכיה הנורמטיבית משהו שעומד מעל חוק יסוד שמכוחו אפשר לבטל חוק יסוד. זה מצד אחד.
ומצד שני?
מצד שני, והוא חשוב ביותר, מצד שני, אם לא נקבל את האפשרות של ביטול חוק יסוד, המשמעות היא שהכנסת באמצעות דבר מאוד פשוט, כולה קריאה של כל חוק כחוק יסוד, אין פרוצדורה מיוחדת לקבלתו, כל מה שצריך זה רק לקרוא לחוק יסוד, ואז אוחזים בקרמת המזבח ואין ביקורת שיפוטית, וזה כמובן בלתי אפשרי, כי זה נותן רישיון לכל דבר פסול לכנסת ישראל, ואנחנו חייבים להגן על זכויות אדם ועל זכויות מיעוטים. זו הדילמה. אני יכול לראות דרכי ביניים שבהם בית משפט יכול לנקוט, אבל אני מעדיף לא לבדר עליהם כרגע.
ובעיקר היית מעדיף, ורבים מאיתנו היו מעדיפים, שלא נגיע לזה.
אני רק אומר לך, כן, ניתן לחשוב גם על דרך למנוע את כל העניין הזה. יש לנו עוד כחודש, עד הדיון בספטמבר. תארי לעצמך, ואני הקטן, פועל בכל הכוחי בכיוון הזה, שנוכל להשיג הסכמה שכנסת ישראל תקבע חוק יסוד, הוראת שעה, שיתקף לתקופה, נניח שנה, שבמסגרתו הכנסת תתחייב בחוק יסוד, לא להעביר חוקים שמגיעים לשינוי משטרים, צריך להגדיר כמובן מה היקף העניין, מצד אחד, ומצד שני בית המשפט העליון שלנו, ישהה בהי את פסיקתו לאותה תקופה של שנה בנושאים של חוקי היסוד. ואת השנה הזו ננצל עידנה לחזק מחדש עם ברית הגורל, לא באמצעות הסכמה על ערכים, כי על זה לא נוכל להסכים, אלא באמצעות הסכמה למה שאני מכנה חוקה רזה, עידנו כללים לניהול המחלוקת הישראלית. איך מקבלים חוק יסוד? מי רשאי לטפל בו?
אז אני לא מתאפקת, אני לא מתאפקת מלשאול אותך בכל זאת שאלה של עיתונאית קטנה ביום קטנות. אתה מחפש וגם מוצא התחלה של קשב בקרב הגורמים הקובעים לרעיון הזה שלך?
הרעיון הוא לא רק שלי, הוא רעיון של אחרים גם כן, אבל הרעיון הזה הוא רעיון נכון, אני חושב, לכל מי שמעורב בעניין ומעוניין לשמר את הנס הישראלי.
ומי שמעורב מוכן לדבר על זה? מי שמעורב מוכן לפחות לדבר על זה, לחשוב על זה, לשקול את זה?
הוא צריך עדיין להוכיח את הרצינות של העניין.
פרופסור ידידיה שטרן, היה תענוג כרגיל. תודה רבה שהיית איתנו, להתראות.
תודה רבה לך לנה, יום טוב.
שגולש אחריי יודע שאני אומרת רעי הכבד. ואם יש משהו שאני יכולה להגיד לכם בפה מלא,
אושים, הרבה יותר שווה לבלות במסעדות עם מנוי פייס. רואי, איך תהיה לי?
מנויי הפייס נהנים מתו נדען ב-30% הנחה לרשתות מזון ומסעדות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990.
תבלולו!
כפוף לתקנון ולתנאי ההטבה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה מעולה, התחדשות עירונית אחראית.
איפה אתה? בעתיד?
לא, בכפר סבא. חפשו פרויקט הצעירים עיריית כפר סבא. העתיד מתחיל כאן.
קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם לחגוג 75 שנים למדינה באירועים חווייתיים לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חינם בהרשמה מראש.
לא צריך לדחות, מסך כל השבוע, בואו ונחגוג פה עם קקל.
מספר המקומות מוגבל, פרטים באתר קקל.
שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, מחירות של שנץ. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם הדוקטור חיים שפירה. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צהל.
עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. בהשבוע הדוקטור גדי גבריהו, יושב ראש פורום תג מאיר. שבת 8 בבוקר, גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה, 43 נכון להבוקר, ואולי צריך היה מזמן ללמוד מבית שמש, לראות איך העיר שבין הרי ירושלים לשפלת יהודה עם 70% חרדים וקצב צמיחה מסחרר, משדרת לנו אולי תמונה מן העתיד. בבית שמש צולמה לפני 12 שנה, הילדה הקטנה, ילדה דתייה בת 8 שחרדים ירקו עליה בדרך לבית הספר, כי לבושה לא היה די חרדי לטעמם. ובבית שמש יש גם ראש עיר, שהיא אישה. אליזה בלוך, שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין, אילנה, מה שלומך? יש לי חלום, אילנה.
כן, השאלה שלך, יש לי תשובה מורכבת, אבל מה החלום?
החלום שלי שיבוא יום שיציגו את המילה בית שמש בלי הסיפור הזה. יש לנו כל כך הרבה סיפורים מדהימים על העיר הזו, ועדיין...
כן, אבל לא, אבל לא בשבילה, לא בשבילה מתכנסנו, והסיפור הזה אני מוכנה להסכים שהוא סיפור מן העבר. מצד שני, יש קווי מהדרין בבית שמש עד היום, אבל אני רוצה לשאול אותך, עזבי את בית שמש, עזבי את בית שמש. מה חשבת כשראית השבוע את תמונות הנערות הצעירות שעלו על אוטובוס מאשדוד צפונה, והנהג שלח אותן אחורה לשבת שם ולהתכסות בשמיכות, כי חשב שלבושן לא מספיק צנוע. מה הדבר הראשון שחשבת כשראית את התמונות האלה?
אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני לא אוהבת את התמונות האלה, מעצבנות אותי. אני כאישה, כאימא לשתי בנות, יש לי קלה בבית, אני רוצה להתלבש כמו שאני רוצה, שאף אחד לא יתערב באיך שאני לבושה, במה שאני אוכלת, באיך שאני חוגגת, באיך שאני מתנהגת. אני חושבת שאנחנו חוגים במדינה שצריכה לאפשר לכל אחת ולכל אחד לחיות את חייו בצורה הטבעית, החופשית, הפתוחה. אני חושבת שעל זה יש קונצנזוס ציבורי גדול, רחב.
קונצנזוס, כן, שהולך ומתקרסם, אני חושבת. אחרת איך את מסבירה את החירות שלוקח לעצמו הנהג הזה ונהג אחר, ואולי גם דיילת של יונייטד בטיסה לניו יורק? זאת אומרת, פתאום הדברים האלה מתפוררים בין הידיים, והרבה מאוד נשים מרגישות שהמרחב שלהן לא מוגן ולא בטוח.
אז אני חושבת, ואני כראש עיריית בית שמש, עיר שיש בה המון דתיים והמון חרדים, היום אנחנו פותחים שנת לימודים א' אלול היום ב... עשרות מוסדות, אני מסתובבת יחד עם הצוותים שלנו כדי להגיד, חברים, יש פה אפשרות לכל אחד לחיות את חייו כמו שהוא רוצה. זו המשימה שלנו לחדד את זה. ואני אגיד יותר מזה, אנחנו כחברה נחליט האם ההתנהגויות האלה גדלות ומקבלות מאיתנו במה, או להגיד לרוב המוחלט, גם בציבור הכללי ובעיקר גם בציבור החרדי בהקשר הזה, שההתנהגויות האלה לא מתאימות לנו, אנחנו לא רוצים את זה.
אוקיי.
אבל אני,
אוקיי.
עכשיו, אני חושבת כן, שזה אבל... אינטרס שלנו, אינטרס שלנו, ואני בכוונה אומרת את זה, כעיר שיש בה המון דתיים, שעסוקה בפיתוח כלכלי ובספורט ובתרבות, זה הפרונט שאני רוצה לתת, ואין סיבה שלא נהיה שם.
אבל השאלה אם יכול להיות שכל השדים שיצאו מן הבקבוק בחודשים האחרונים מקשים היום, בטח על אנשים כמוך, לייצר קשב לדברים שחברה רב-גונית כמו שלנו באמת צריכה להבטיח. למשל, יותר חופים נפרדים. למשל, אולי אותו פיילוט של הפרדה בשעות מסוימות, במעיינות מסוימים, שיצא הזעם החילוני על הדברים האלה, אולי לא בצדק.
תראי. ברור שכשמרכז העצבים רופף, אז כל דבר מקבל מימדים מאוד מאוד גדולים, וגם החוויה שכל אחד עכשיו עסוק בלהילחם על הכוח שלו, אני ממש משתמשת כרגע ברעיון הזה כדי להגיד, חברים, אף אחד לא הולך ללכת מפה, והאינטרס שלנו שכל אחד יוכל לחיות את חייו, צריך שיהיה חופים נפרדים, וצריך שיהיה קונצרטים, וצריך שיהיה אירועים משפחתיים, ואני חושבת שהקרב שכל אירוע חילוני מקבל, למה מתקצבים את זה, והקרב שכל אירוע חרדי שרוצה הפרדה או לא הפרדה, למה מאפשרים את זה, וכל אחד מרגיש שהוא צריך להילחם, אני מרגישה שאם נוריד רגע את האוקטבות, ואת הדציבלים של הצעקות, ונגיד, רגע, יש פה חרדים שצריכים חופים נפרדים, כמה, איפה, בוא נדבר על זה, יש פה אנשים שלא רוצים חוף נפרד, הם רוצים בילוי משפחתי, וצריך לאפשר את זה ולאפשר את זה בכל הכוח. המחשבה שאם ננהל קרב, אנחנו לא, אני ממש מרגישה, שהמלחמה הזו של מי מדיר את מי או מי מנצח, אנחנו לא צריכים לנצח. יש במדינה הזאת אנשים מסוגים שונים, כן. כמו שמאוד ברור שכשיש ציבור דובר אנגלית צריך לוודא שמתרגמים לו, וכמו שיש ברור מאליו שכשיש ציבור צמחוני, אני בכוונה מקצינה את זה, צריך כן. לוודא שבכיבוד יש אוכל לא בשרי, כי הם לא רוצים לאכול בשר, וכמו שברור שאנחנו צריכים לטפל בטבעונים, אני מתייחסת לזה אותו דבר. כל ציבור צריך להרגיש שאנחנו פה בשבילו, ואנחנו לא מנהלים קרב. זה שאפשרנו חוף נפרד, זה עוד לא אומר שיש פה הדתה, זה אומר שאני נותנת מענה לציבור הזה. ואני יכולה להגיד, אצלי פה בעיר, השבוע היה אירוע ענק לגברים חרדים, ואתמול בערב אירוע תרבות גדול מאוד, עם גברים ונשים וילדים, עם... שירי מיימון וצביקה הדר והרבה מאוד אומנים ויובל דיין, ועכשיו ברור לי שאלה שהיו בזיץ החרדי לא התאים להם מה שהיה אתמול באמפי, וזה בסדר, אבל אני צריכה לאפשר גם את זה וגם את זה,
וצריך אולי כן שירותי תרגום מחרדית לחילונית ולהפך. אליזה בלוך, ראש העיר בית שמש, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב.
אז קודם כל שיהיה לנו בוקר מצוין, ואני רק רוצה להגיד משפט אחד.
לא, רק מילה, בבקשה, כי השם של הזמן שלנו נגמר מזמן. מילה.
הבנתי. רק להגיד שבסוף אנחנו נצטרך ללמוד לחיות פה, אז אפשר לוותר על עוד אמירות קיצוניות שכל אחד מכניס כל יום. אנחנו נשאר פה כולנו בסוף. ותודה לך, אילנה.
תודה רבה. כל טוב. אבא של ענת מפוטר מעבודה בביטוח לאומי בסניף בית שאן, אומרים שלא ישלמו לו דמי אבטלה, אם עברית לא קיימת ורוסית עצובה, הוא לא מעז אפילו להתווכח עם הפקיד, אז ענת עושה את זה במקומו. כל הדרך מתל אביב עד בית שאן היא עושה, והסצנה שהיא מרימה שם בסניף ביטוח לאומי הופכת ויראלית תוך לילה. היא גם תהפוך כנראה לחלון הראווה של סובייצקה, סדרת דרמה חדשה שעלתה השבוע בכאן 11, תאגיד השידור הציבורי. בפעם הראשונה בעצם העלייה מחבר העמים מקבלת מסך וייצוג וסיפור. אנחנו עם יוצרת הסדרה דנה אברמוביץ', שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יחד עם ענת סטלינסקי הבימאית, את מובילה את הסדרה הזאת, גם היא, גם את, בת לעלייה הרוסית, אנה שהייתה לענת, גם את לא נולדת, אנה?
נולדתי באזרבייג'אן, ועליתי לפה בגיל שנה.
אבל לא נולדת בשם דנה.
לא, כן, נולדתי דנה, האמת. ההורים שלי פשוט ידעו שהם הולכים לעלות לישראל, והם התכוננו לזה כדי שיהיה לי יותר קל.
ואני שואלת, כמה מתוך הילדות והביוגרפיה וההוויה שגדלת איתה זולגים לתוך הסדרה? כלומר, איפה ענת היא דנה? למשל.
אני חושבת שבהוויה הזאת של להיות ילדה הורית, שצריכה לתווך להורים שלה את הישראליות הזאת, ולעזור להם להרגיש יותר בנוח פה.
וזה בעצם מופע אחד של עלייה, שאני חייבת לומר לך שאחד הדברים ש... תמיד מדהימים בעיניי, זה מצד אחד ההצלחות האדירות שהעלייה הזאת רשמה, השתלטו פחות או יותר על כל בתי החולים, על התזמורות הסימפוניות, בטח על הוראת הנגינה, כמעט בכל מקום בארץ, ומצד שני, עדיין מסתגרים בדלת אמות של טלוויזיה רוסית, שפה רוסית, תרבות רוסית, ערוץ 9, טלוויזיה משם, את זוכרת את עצמך מתעסקת בזה, מתבאסת מזה, או להפך?
אני לא יודעת אם היא מתבאסת, אבל כן תמיד הרגשתי שיש איזשהו חוצת בין שני העולמות שהם לא מצליחים להתמזג גם עוד פעמים. אני חושב שבגלל זה נורא רציתי שזאת תהיה סדרה שדוברת גם עברית וגם רוסית.
ואת מרגישה שיש ניואנסים שבחיים לא תצליחי להעביר? בסדר, ענת מאיימת על הפקיד שהתשפריץ מיונז, ואת הדחקה הזאת כולנו מבינים. אבל יש ניואנסים שלעולם לא נבין?
אני לא יודעת אם לא הבינו, אבל אני חושבת שהם פשוט לא דוברו. יש כל מיני, נגיד, אפילו סטריאוטיפים שהיה לנו נורא חשוב להציג ואז לפרק וקצת להרכיב מחדש.
כמו הסבתא בסלון.
כן, כי זה בסוף משהו שהוא גם המנטליות הזאת שהגיעה מברית המועצות, שכולם קיבלו דירות רק ברגע שהתחתנו, וגם העניין הזה שזה משהו נורא סוציו-אקונומי, שאין כסף לשים אנשים מבוגרים בבית אבות שהוא איכותי המון פעמים בגלל המעד הכלכלי. אז מעדיפים לטפל בהם בבית, וזה מין משהו הרבה יותר רגיש ואנושי מאשר משהו כזה סטריאוטיפ כזה מצחיק של עין לסבתא בסלון.
נכון, אבל זה מנציח את הצורך, אולי את הרצון, שאני רואה אותו גם על ילדים בגיל של הילדים שלי, ילדים צעירים שגדלו ברוסית ומדברים רוסית וחיים את ההוויה הרוסית, למרות שהם נולדו פה, והם לגמרי צברים. ואני תוהה, שוב, עד כמה זה משהו שילד שגדל ככה, לפעמים נאבק בו ולפעמים שמח בו.
אני חושבת שפשוט לא מסבירים שזה בסדר להיות גם וגם. יש משהו בישראל שאנחנו לא ממש טובים בלקבל את האחר. אז ברגע שאפילו אומרים לי, את רוסיה, ואני צריכה לעשות את השיחה הקטנה הזאת של, אני לא באמת רוסיה, לא נולדתי שם, זו רק השפה הרוסית, זה משהו שנורא מתסכל, ובשלם מסוים, אני יודעת שאני ביטרתי על להסביר את זה, ולהסביר לסביבה של, אתם מסמנים אותי באיזה משהו שהוא לא בדיוק נכון, אז העולמות האלה בין התרבות הסובייטית שגדלתי בבית, לבין כאילו הסביבה הישראלית, הם פשוט נחצים ולא משתלבים המון פעמים, וזה נורא מתסכל.
תגידי, באיזה סיטואציה, סצנה, רגע, בסדרה, הרגשת שאת מצליחה לזקק משהו ששנים את מנסה להסביר לסביבה שלך?
אני חושבת שסצנת ביטוח לאומי הייתה, וגם אני שומעת את התגובות, היא באמת גרמה לאנשים פתאום גם להיזכר, וגם להרגיש, וואו, רואים אותי, זה ממש קרה לי, ואפילו שמעתי גם אנשים שהם ילדים של מאגרים, לאו דווקא מברית המועצות לשעבר, שנורא הזדהו.
זהו, כי אני חייבת להגיד לך שהתיווך של השפה, של הבירוקרטיה, של הצורך להסתדר, אם זה בחברת הסלולר או בביטוח לאומי, זה משהו שהרבה מאוד מאגרים חווים. אולי ההבדל הוא, בקשר לעלייה הרוסית, ואני אומרת את זה בזהירות, שרבים מאיתנו חוו את העלייה הזאת כתמהיל של רגשי נחיתות ורגשי התנסות. זאת אומרת, אנחנו גם, כן, אנחנו עובדים פה בכל עבודה, כי עוד לא הצלחנו לארגן את הרישיון לעסוק ברפואה, ומצד שני, אנחנו פושקין, אנחנו אופרה, אנחנו ברישניקוב.
כן, אני חושבת שהעלייה מברית המועצות הייתה... טוב, כינו אותה עליית הנקניקים, זה לא, בסוף זאת לא הייתה עלייה ציונית, זאת הייתה עלייה של הישרדות, ואנשים הגיעו כשהם איבדו הכל ופתאום אמרו להם, אז מה שאתם זה לא טוב, אני חושבת שהשימור וההתנסות הזאת הייתה איזה מנגנון נגד, מול כאילו היחס המאוד לא נעים שהם קיבלו, ואני חושבת שדווקא הדור שלי מנסה לאחד בין שני העולמות האלה.
ואולי אגב הדמות הכי מרתקת בסדרה בהקשר הזה היא דווקא סטס, האח הבוגר של ענת, שהוא כאילו כבר לא שם, אבל הוא כן, והוא מתעסק עדיין בעניינים של זהות, וזה בגילומו המבריק של דניאל סטיופין שמוכר לנו מקופה ראשית, וגם יבגניה דודינה שם. בקיצור, סדרה נהדרת, שיהיה בהצלחה. דנה אברמוביץ', תודה רבה.
תודה לך.
ותודה לעורכת גיא גלזר, למפיקות תומי קץ ועמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני סיוון ברהום, עורך הדיגיטל הוא שי ישראל. מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר בשמונה מחשבות בעם עם אביב בושינסקי ואיתן קבל. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים שיהיה, שבת שלום.
בחסות אייס, המציע לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ, כמו מעברר עמוד שבמבצע ב-79 שקלים. אייס.
בטח שמעתם עלינו, האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
המקבצה שלך לאזרחות.
אבל חשבתם פעם למה אנחנו... זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. גם לימודים, הכשרות ומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה. אז יכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות
המקבצה שלך לאזרחות.
עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד 8 בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331 או באתר מועדון חבר.
חבר זה הכל בשבילך.
שלום, כאן אודליה, מאגף השיקום במשרד הביטחון. אתם או בני משפחותיכם מתמודדים עם פוסט טראומה על רקע השירות הצבאי? אל תישארו לבד. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם, עם קו התמיכה נפש אחת, הפועל 24 שעות ביממה, כדי להעניק לכם ולבני משפחותיכם תמיכה וסיוע. חייגו כוכבית 8944. אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום.
ג'ם, 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 ג'ם,
הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אריק ברמן ודניאל ספיר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
יאה. האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
זה הפך להיות טוטלית.
או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
כולנו נמצאים לבד המערכת הזאת.
כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צהל בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסקט אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.